Ah, Alma. כן. ביום שני יש כנס ראשון, אבל זה כנס סגור, רק לאנשים שמוזמנים, ועוד לא הוצאנו את זה החוצה, כי אני רוצה לראות מה יצא שם. אני אוסף שם את הרבנים ואת האנשים שמוכנים לשתף פעולה, ונראה כמה מהם יהיו מוכנים גם להזדהות וליטול חלק יותר פעיל. ואז נצא החוצה. מה? פוליטיקה, או פוליטיקה דתית. לא, לאו דווקא פוליטיקה, אלא נגד התפיסות השמרניות. מה? יש גם, כן. בסדר, טוב, זה יגיע זמנו, זה הולך לאט, אבל אנחנו מתקדמים. מתקדמים, יש הרבה חיבורים גם, ואנשים מתעניינים, וארגונים מתעניינים, ואת העסק מתקדם. אולי באמת צריך להשאיר את הקבוצה לא כל כך שקטה, כי אנשים חושבים שזה נרדם לגמרי, הקבוצה הרחבה. טוב, אנחנו בענייני פרשת תנאים, והתחלתי עם התיאור של פרשת בני גד ובני ראובן. ראינו שהפרשה בעצם מלמדת את פרשת תנאים, והשאלה האם היא מלמדת את עצם האפשרות להתנות, זאת אומרת שבלי הפרשה של בני גד ובני ראובן הייתי חושב שבכלל אי אפשר להתנות, או שזה ברור שאפשר להתנות. כל מערכת משפטית בעולם מאפשרת התניות, לא צריך בשביל זה לימוד מפסוקים. מה שהפסוקים אומרים זה רק ללמד את משפטי התנאי. זאת אומרת שאם אתה רוצה להתנות, אז יש כללים שלפיהם אתה צריך לנסח את התנאי, אחרת התנאי לא יהיה תקף. ראינו שבעה כללים כאלה, ארבעת הכללים הבסיסיים, שזה תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, שלא יהיה מתנה על מה שכתוב בתורה, דבר שבידו לקיימו, זה חמש, דבר שישנו בשליח, ועוד משהו ששכחתי, לא זוכר כבר, יש משהו שביעי, ראינו שבעה דברים. בכל אופן, אז שתי התפיסות האלה בעצם נבדלות זו מזו בשאלה האם האפשרות להתנות היא מובנת מאליה. זאת אומרת, האם בשבילה צריך חידוש מהפסוקים או שלא, את זה הייתי יודע לבד. זה ההבדל בין שתי האפשרויות. למה שאני לא אוכל להתנות? מה שאמרתי קודם, הרי כל מערכת משפטית בעולם מאפשרת התניה. מה הבעיה? אתה עושה חוזה עם מישהו? תמיד אתה יכול להגיד, זה רק בתנאי שכך וכך. אם שני הצדדים מסכימים, הכל בסדר, מה הבעיה? אז אמרתי שיש שתי בעיות עם התניה, שלכן צריך את חידוש התורה. בעיה אחת, זה שיש כאן בפשטות סיבתיות שפועלת אחורה בזמן. נגיד שאני מגרש את האישה אם היא לא תשתה יין שבועיים, אז אי שתיית היין בשבועיים הבאים מחוללת את הגירושין עכשיו, אני מדבר על תנאי של מעכשיו, מחוללת את הגירושין עכשיו. אז זה אומר שהסיבה שהיא מאוחרת בזמן מחוללת את המסובב שמתרחש עכשיו. שזה על פניו לא יכול להיות, איך זה יכול להיות דבר כזה? הסיבה צריכה לקדום למסובב. זאת בעיה אחת. והבעיה השנייה זה הבעיה שקראתי לה, או הר"ן קורא לה בנדרים, כ"ח, קלטה קניינו. מה זאת אומרת קלטה קניינו? כאשר נגיד שאני רוצה להקנות למישהו שדה, ואני אומר לו שהשדה הזה תהיה שלו מעוד חודש, מה שיעשה עכשיו חזקה, אבל הקניין יחול מעוד חודש. לא עוזר. למה לא? בגלל שאו שהקניין חל עכשיו, כי עכשיו עשיתי את המעשה, אם המעשה הוא בר תוקף, אז הוא אמור לחולל קניין. זה תוצאה של המעשה. אני לא רוצה שעכשיו יתחולל הקניין, אלא רק עוד חודש, אז עכשיו לא יתחולל הקניין. מה יקרה עוד חודש שפתאום אני אהפוך להיות בעלים? הרי המעשה כבר נעשה לפני חודש, והוא לא עשה כלום. אז צריך להיות משהו אחר עכשיו שיכיל את הקניין. כי קלטה קניינו. זאת אומרת, המעשה שאותו עשית הוא כבר קלה, הוא כבר לא בעולם. אז לא יכול להיות שעכשיו פתאום יצא, יש מאין תצא חלוץ של קניין. זה מה שהר"ן קורא.
כיתה וחצרה באים כאחד, הגט והחצר באים. אז היא מקבלת על ידי קניין חצר את הגט, אז זה החלות. הגט יוצר חלות של גירושין, והוא בא ביחד עם חצרה.
זמן.
זה גיטה וחצרה באים כאחד, אחרת היא קלטה קניינו. אם יש לה חצר, רק אחרי זה תקבל את
הגט. לא, זה לא קלטה קניינו, קלטה קניינו זה משהו אחר לגמרי, שם זה עניין אחר. קלטה קניינו זה כאשר אני רוצה שבעוד חודש יחול קניין, שהמעשה נעשה עכשיו.
כן,
אבל שם זה באים כאחד.
והתוצאה הסוף, אני רוצה לומר ככה, אני אומר שאם לא יהיה ככה...
הבעיה שם לא קלטה קניינו. הבעיה שם לא קלטה קניינו. הבעיה היא שם שקניית החצר תלויה בגירושין, והגירושין תלויים בקניית החצר. אז אין לה דבר איך להתחיל, זה לולאה. בקלטה קניינו זה לא קשור ללולאה. אין שום לולאה בקלטה קניינו.
זה לא היה פעם, דבר אחד.
אז זה לא היה עובד, אבל לא בגלל קלטה קניינו. אבל לא בגלל קלטה קניינו. לא קשור. לא. שום קשר לקלטה קניינו. זאת אומרת, מה שקורה שם זה שאין לך חצר, אז אתה לא יכול לקנות. לא בגלל קלטה קניינו. בקלטה קניינו יש לי חצר וקניתי, רק אני רוצה שהגירושים יחולו עוד חודש. אין, המעשה כבר לא קיים בעולם.
גם אם יש לך חצר, אבל זה לא בא כאחד, אז גם...
זה נכון, אבל זה לא קשור לסוגיית קלטה קניינו. זה דין נכון.
יש פער בזמן.
לא בגלל שיש פער בזמן. לא, לא. לא בגלל שיש פער... לא קשור לפער הזמן. לא קשור לפער הזמן. פה יש לולאה שכל דבר תלוי בשני. ולכן, אין לזה איך להתחיל. זה כמו להגיד, החצר הזאת בכלל לא שלי. עכשיו, אתה שמת בחצר הזאת ואתה רוצה להקנות לי את הדבר. לא קניתי את זה. למה לא קניתי? זה לא קנתה קניינו. סתם כי לא עשית פעולת קניין. לא עשית פעולת קניין. בקלטה קניינו אני עשיתי פעולת קניין. אין בעיה, הכל בסדר. רק אני רוצה שהחלות לא תחול עכשיו, אלא בעוד זמן.
זה קיים שם, זה קניין.
לא, 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 לא. זה פעולת קניין.
זה פעולת
קניין.
זה פעולה אוטומטית.
לא משנה, זאת פעולת הקניין. החצר קונה. אז אם שמתי בחצר שהיא לא שלה...
היא חצרו
כידו. אני מבין, אבל אם שמתי בחצר לא שלה...
כן, אז זה לא קונה.
למה? בגלל קלטה קניינו?
לא, כי אין קניין.
זהו, כי סתם לא עשית פעולת קניין. זהו, זה מה שקורה בחצר אבי אדם אין כאחד. בגיטה אבי אדם אין כאחד. אתה לא, אין לה חצר, מה? איך אתה רוצה לקנות לה? זה לא קלטה קניינו. קלטה קניינו זה אומר, יש לה חצר, ושמתי בחצר שלה, הייתה פעולת קניין. רק הפעולת קניין הייתה בעבר, ואני רוצה שעכשיו פתאום תחול החלות. זה עניין אחר לגמרי. אז הטענה בעצם זה שצריך שהתורה תחדש את המכניזם של התנאי, בגלל שלולי התורה לא היינו חושבים שזה יפעל, בגלל או קלטה קניינו או הסיבתיות אחורה בזמן, מי שקרא את רב שלמה פישר, אז יכול להיות שזה יהיה הבדל בין תנאי של מעכשיו לתנאי אם. בתנאי של מעכשיו זה סיבתיות אחורה בזמן. בתנאי אם אין סיבתיות אחורה בזמן. אני אומר, אם לא תשתי, תהיה מגורשת מאז, לא מעכשיו, אבל יש קלטה קניינו. בגלל שאת רוצה, נתתי לה עכשיו את הגט, ואני רוצה שהיא תהיה מגורשת אז. אז שם הבעיה היא קלטה קניינו. בתנאי של מעכשיו, הבעיה היא סיבתיות אחורה בזמן. בסדר? אז יכול להיות שהבעיות האלה מטפלות בסוגים שונים של תנאים. אבל עקרונית, כל המנגנונים של התנאים הם בעייתיים, או בגלל קלטה קניינו, או בגלל סיבתיות הפוכה. עכשיו, בסוף השיעור, התחלתי, התחלתי לבדוק למה הכלל בגמרא הוא שאם אני מתנה לא לפי הכללים של דיני התנאי, לא לפי משפטי התנאים, אז הכלל הוא שהתנאי בטל והמעשה קיים. זאת אומרת, התנאי בטל והמעשה קיים. זאת אומרת, נגיד שאני מקנה לבן אדם חצר מסוים, לא, מגרש אישה על מנת שאין לה עליי שער כסות ועונה. זו הדוגמה של הגמרא בכתובות בדף נון וב. אז אני מגרש אישה, מקדש אישה על מנת שאין לה עליי שער כסות ועונה. אומרת התורה, אומרת הגמרא, זה מתנה מה שכתוב בתורה. למה? כי התורה אומרת שאם היא אשתך, אתה חייב לה שער כסות ועונה. אתה לא יכול ללכת נגד המבנה שהתורה מכתיבה. עכשיו, אז מה הייתי אומר? טוב, אז אין, התנאי הזה אתה לא יכול להכיל אותו, כי הוא לא לפי משפטי התנאים. זה מתנה על מה שכתוב בתורה. מה? כן, כן, בכמה מקומות בש"ס. כן, בכמה מקומות הגמרא אומרת את זה. אז... מה? אוקיי. כן, זה בכתובות, הוא מציע בכמה מקומות זה כתוב. בכל מקרה, אני משתמש בכתובות, בגלל ששם נמצאים המפרשים העיקריים שמסבירים את הגמרא הזאת. אז התנאי בטל והמעשה קיים. עכשיו, מה זה אומר? זה בעצם אומר שאם אני אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאין לך עליי שיער כסות ועונה, אז התנאי מתבטל בעצם. מה זה אומר? שהיא מקודשת. לא שהיא לא מקודשת, היא כן מקודשת. לא רק שהיא מקודשת, אלא היא מקודשת ואני חייב לה שיער כסות ועונה. למרות שאני לא רציתי לקדש אותה, אם אני מתחייב לה שיער כסות ועונה. כן, אבל לא, אבל תמיד הייתה אפשרות להגיד, טוב, אז היא לא מקודשת בכלל. אי אפשר לקדש חצי. לא, אבל הגמרא לא אומרת את זה. זאת אומרת, היא כן מקודשת, ואתה חייב לשאיר כסות ועונה. זאת אומרת, התנאי הוא הבטל, לא המעשה. היה מקום להגיד שאם אתה מתנה מה שכתוב בתורה, אז המעשה בטל. לא שווה כלום המעשה הזה. אבל הגמרא אומרת, לא, המעשה קיים. התנאי בטל. זאת אומרת, המעשה קיים ללא הסתייגות. המעשה קיים בכל מקרה, ולא הצלחת לסייג אותו על ידי התנאי. וזו השאלה למה. כל הראשונים על המקום שם בכתובות, עוד מקומות, בעיקר בכתובות, שואלים למה? למה זה ככה? למה לא? זה מה אומר, התוספות אומר ככה. ראינו את התוספות הזה. ברגע זה יעלה. אז תוספות שם בכתובות, בדף נ"ו, התוספות אומר, הרי זו מקודשת ותנאו בטל. כן? אם מישהו מקדש אישה על מנת שאין לה עליו שער כסות ועונה, אז היא מקודשת לו, המעשה קיים, והתנאי בטל. כן? תנאי בטל. ככה גם אומרת בגיטין ובעוד מקומות, שבכל מקום שהתנאי לא נעשה לפי משפטי התנאים, אז התנאי הוא זה שבטל, המעשה קיים. בסדר? כי היה מקום להגיד שהמעשה התבטל. אז התוספות אומר ככה, הרי זו מקודשת ותנאו בטל, על כורכך בדקף לי לתנאי איירה. דאמר לה, אם אין לך עליי שיער כסות ועונה, הרי את מקודשת, ואם לאו, אל תהי מקודשת. את מדובר שהוא נתן את התנאי, כשהוא יתנה את התנאי הזה, הוא כפל אותו. כן, חייב להגיד תנאי כפול, נכון? כל תנאי צריך להיערך, להתנסח, לפי משפטי התנאים. אז אם הוא יתנה פה, ברור שהוא יתנה גם תנאי כפול, ואין קודם ללאו, ותנאי קודם, כל משפטי התנאים התקיימו פה. למה? מאיפה אני יודע שמדובר פה בתנאי כפול? מדכי אמר לקמן, דתמה דרבי מאיר דתנאו בטל, משום דמתנה על מה שכתוב בתורה. אבל מאיר אומר, למה התנאי שלו בטל, במקדש אישה על מנת שאין לה עליו שיער כסות ועונה? בשום התנאי על מה שכתוב בתורה. עכשיו רבי מאיר הוא אבי השיטה שצריך תנאי כפול. אז ברור שרבי מאיר עצמו ודאי הבין שמדובר פה בתנאי כפול. אחרת, התנאי הזה היה בטל, בלי קשר לזה שמתנאי מה שכתוב בתורה. כי התנאי, התנאי כפול, כי התנאי לא כפול. אז לכן ברור, והיא לא כפי לתנאה, תיפוק לי, דתנאו בטל לרבי מאיר, משום דבי, תנאי כפול. כדי אמר, בה אומר, קידושין סמך א', וכו'. ותימה, עד כאן זה תוסות מוכיח שהיה מדובר פה בתנאי כפול. עכשיו הוא שואל שאלה. טוב, מדובר פה בתנאי כפול. ואתה בן אדם אמר, אם אין לך להישאר כסות ועונה, את מקודשת, אם יש לך להישאר כסות ועונה, את לא מקודשת, אוקיי? שימו לב, למה צריך להתחיל אם אין לך להישאר כסות ועונה, את מקודשת, ואחרי זה אם יש לך עליי? צריך הן קודם ללאו, לא?
האין פה, האין,
הוא
חיובי.
נכון? האין לך להישאר כסות ועונה זה ההן, זה לא עליו. למה? כי אם אין להישאר כסות ועונה, אז היא כן מקודשת. ההן ועליו זה במעשה, לא בתנאי. זאת אומרת, את מקודשת אם אין לך להישאר כסות ועונה, ואת לא מקודשת אם יש לך להישאר כסות ועונה. ההן ועליו נקבע פה לפי המעשה, לא לפי התנאי, כמובן. אוקיי? טוב, בכל מקרה, שואל התוספות, ותימה, אם כן, מה היא מקודשת? הרי יתנה בפירוש שאם יהיה לה עליו שיער כסות ועונה, שאינה מקודשת. מה, אתה כופה עליו קידושין שהוא לא רוצה? הרי על הצד שהוא התחייב לו שיער כסות ועונה, הוא לא רצה לקדש אותה. אז אתה אומר, בסדר, הוא לא ניסח נכון את התנאי, הכל בסדר, לא ניסח. אז התורה לא מכירה בתנאי הזה. אבל אם אתה שואל, שואלת בן, היה פה גמירות דעת לקידושין? לא, הרי אם היא רוצה שיער כסות ועונה, הוא לא רוצה לקדש אותה. אז איך אפשר להגיד שהיא מקודשת אם הוא לא התכוון לקדש אותה? על דעת כן. מה, התורה כופה עליו לקדש, למרות שהוא לא התכוון לקדש? אז לכן, תוסף בעצם אומר ככה, אם התנאי לא מנוסח כמו שצריך, אז מה שהיה צריך להיות זה שהמעשה יתבטל. לא שהמעשה יתקיים והתנאי יתבטל. אז תגיד לי, לא מקודשת בשום מקרה, זה מעשה שהוא לא יכול לחול. זה הכל, לך הביתה. זה אני מבין. אבל הגמרא אומרת לא ככה. הגמרא אומרת שהמעשה קיים, היא מקודשת. התנאי יתבטל. איך זה יכול להיות שהמעשה קיים? איך זה יכול להיות שהיא מקודשת לו, למרות שהוא חייב לשאר כסות ועונה? הרי על דעת כן, הוא בכלל לא רצה לקדש אותו. אז הוא אומר, ואין לומר דלכך מקודשת, לפי שמקדשה על מנת שתמחול לו, והרי מחלה, אלא דאין מחילתה מחילה. דעתן בפרק ב' דנזיר, הרי אני נזיר על מנת שיש תה יין ותמה למתים, הרי זה נזיר ואסור בכולן, מפני שמתנה מה שכתוב בתורה, והטעם לא שייך לשנויי אחי. מה ההצעה שלו? יכול להיות, כשהוא מתנה עליה, כן, אני אהיה חייב לשאר כסות ועונה. אני לא מתנה שאני לא אהיה חייב לשאר כסות ועונה. אני רוצה שאת תוותרי לי. לא שאני לא אהיה חייב לך. וזה קשור לסוגיה בפרק שלנו, בדף נון א', שאליה אנחנו נגיע ממש בהמשך, יש הבדל בין אם הוא מתנה על התורה, לבין אם הוא מתנה על האדם. פה הוא יתנה על התורה. הוא אומר, אני רוצה שפעולת הקידושים לא תכיל מחויבות של שאר כסות ועונה. אין דבר כזה, התורה אמרה שקידושים מכיל גם שאר כסות ועונה. אומר התוספות, טוב, אולי היה מקום להסביר, לא, מה שהוא התכוון פה, זה לקדש אותה ובלבד שהיא תמחול לו על השאר כסות ועונה. ואז בעצם מה יוצא? בעצם יוצא ככה, הוא התכוון לקדש אותה בכל מקרה. רק כי הוא דרש ממנה למחול, אבל למחול אי אפשר כי התורה לא מרשה למחול. זה קוגנטי, מה שנקרא אצל משפטנים. בסדר? יש דברים שעליהם אתה לא יכול להתנות, החוק מחייב אותך. אז לכן, אולי בגלל זה התנאי בטל והמעשה קיים. אומר התוספות אי אפשר להגיד דבר כזה. למה? כי יש גמרא בנזיר שאומרת בדיוק אותו דבר, הרי אני נזיר על מנת שישתה יין ואתמה למתים. כאילו אני רק הקלת השיער, רק תספורת אני נזיר. אבל שאר הדברים אני לא. זה ממש כמו קידושין על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה. אז זה מתנה על מה שכתוב בתורה ולכן תנאו בטל. עכשיו שם עם מי הוא יתנה שיוותרו לו על תומה למתים? אין צד שני לתנאי הזה. לא כמו בקידושין, שקידושין זה חוזה בין הבעל לאישה. זה יכול להגיד, האישה לא רציתי שאני לא יהיה חייב להישאר כסות ועונה. רציתי שהיא תמחול לי על זה. אבל פה בנזיר, אין לך מישהו שעומד מולך שימחל לך על תומת מת. פה אתה עומד מול התורה, לא מול אדם אחר. וגם שם אומרים שהתנאי בטל והמעשה קיים. אז זה אומר שזה שהתנאי בטל והמעשה קיים, לא יכול להיות מוסבר בכך שאני בעצם מתנה עם האדם ולא עם התורה. כי גם כשמתנים עם התורה, התנאי בטל והמעשה קיים. בסדר? אז זאת קושייה שהיא לכאורה, כן? קושיית מיליון דולר. אני רק מאיר שתוספות, למה הוא מקדים לקושייה שלו את הכפלת התנאי? למה הוא היה צריך את התשתית הזאת כדי להעלות את הקושייה? לא, אני מבין למה, איך הוא מוכיח שיש פה הכפלת תנאי. אני שואל רק למה הוא צריך את זה בשביל הקושייה. כולם מסכימים. לא, אנחנו כרגע מניחים בלי דבר שהוא ממון. עקרונית, מתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל תמיד. זה כולם מסכימים. נכון, בממון, ויכוח אחר, זה הפרק הבא בסדרה. אבל כרגע אנחנו בלי קשר לממון עכשיו.
מה זה הבסיס? רגע, זה
מרובה.
שם זה תפילות, אם תעלו ואם לא תעלו. זה חלק מהשמושה
רבינו. לא, אני לא שואל מאיפה אנחנו יודעים שצריך לכפול תנאים. אני שואל למה תוספות היה צריך להוכיח שמדובר פה בתנאי כפול כדי לקשות את הקושייה שלו. לא, זאת ההוכחה של תוספות למה חייבים להגיד שיש פה תנאי כפול. אני שואל למה היה חשוב לו להוכיח את זה. לא למה יש הוכחה. אני מבין, אבל אני שואל למה זה חשוב לקושייה של תוספות. יש מושכל ראשון גם שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה גם נכון. אבל אני לא צריך את זה בשביל לקשות את הקושייה הזאת. אני שואל, למה צריך את זה שהיה פה הכפלה של התנאי כדי לקשות את הקושייה? נכון. כי שתוספות מניח שהכפלת התנאי היא ההבהרה לכוונה שלו. זאת אומרת, אם הוא לא מכפיל את התנאי, אז יכול שהוא יתכוון לקדש אותה גם אם יש שאר כסות ועונה. בשביל לוודא שהוא באמת מתכוון לקדש אותה רק אם לא יהיה שאר כסות ועונה, אבל אם יהיה הוא לא רוצה, אתה צריך לכפול את התנאי. אתה צריך להגיד את זה. אם יש שאר כסות ועונה, את לא מקודשת, ואם לא יש שאר כסות ועונה, את מקודשת. בדיוק. זאת אומרת, תוספות מניח שצריך את הכפלת...
זה התורה. כל עוד בכלל אתה שומע עליו.
אבל אני אומר עוד פעם, זה לא קשור.
לא, אתה תגיד גם וגם.
אתה עונה על השאלה שאנחנו לא דנים בה. אנחנו לא דנים בשאלה הזאת. אנחנו דנים בשאלה לא למה התורה אמרה את זה. אנחנו דנים בשאלה למה תוספות היה צריך את זה לצורך הקושייה שלו. לא, זה לא אותו דבר. זה ממש לא אותו דבר. לפי הרמב״ם, למשל, אפשר היה לקשות את הקושייה הזאת בלי ההקדמה הזאת. הנה הראיה, זה לא אותו דבר. כי הרמב״ם מבין, וזה ראינו, הערתי על זה בשיעור הקודם, הרמב״ם מבין שהכפלת התנאי היא לא בגלל שכוונתו לא ברורה אם הוא לא כופל את התנאי. הרמב״ם אומר שאם הוא אומר לך, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שער כסות ועונה, אז זה היה מספיק. אני יודע שהוא לא רוצה לקדש אותה אם יש לה שער כסות ועונה. לא צריך להגיד את הצד השני כדי להבהיר את כוונתו. עכשיו, אם זה היה, אז למה צריך תנאי כפול? כי לומדים מבני גד ובני ראובן, צריך להכפיל את התנאי. אבל זה לא ההבהרה לכוונתו. כוונתו ברורה גם בלי זה. עכשיו, אם זה כך, אז תופעות לא היה צריך להקדים את הכפלת התנאי כדי להקשות את הקושיה. לפי הרמב״ם אפשר להקשות את הישר. עזוב, הוא לא הכפיל את התנאי. זה לא לפי רבי מאיר. עדיין. הרי הוא לא התכוון לקדש אותה אם יש לה עליו שער כסות ועונה. אז איך זה יכול שהיא מקודשת לו ויש לה עליו שער כסות ועונה? תוספות שהוא מקדים את זה, תוספות מניח שהכפלת התנאי היא ההבהרה לכוונתו, כי מכלל הן יהיה את השומע עליו. אותו דבר, להבהיר הכוונה להבהיר לאישה. והרמב״ם אומר, אבל הרמב״ם אומר שהאישה מבינה את זה גם בלי זה. לא צריך להעביר לאישה, היא מבינה את זה גם בלי זה. יש משפטי התנאי, כתוב בתורה שצריך לכפול את התנאי. לכן אנחנו צריכים לכפול את התנאי, לא סיבות אחרות. אבל כוונתו ברורה גם בלי זה. עכשיו אם כוונתו ברורה גם בלי זה, אז אפשר לשאול את התקושה של התוספות ישר. הוא מקדש על מנת שאין לך להשאר כסות ועונה, לא כפל את התנאי. אבל אני מבין שהוא לא רוצה לקדש אותה אם יש להשאר כסות ועונה, אז למה היא מקודשת? תוספות שמקדים את הצורך שהיה פה הכפלה של התנאי, כנראה לומד לא כמו הרמב״ם. כן, הוא מבין שההכפלה נועדה להבהיר את כוונתו, זאת אומרת שבלי זה כוונתו לא ברורה. כן, דיברתי על זה בשיעור הקודם. לא, לפחות לא סברה מספיקה. כן, דיברנו על זה בשיעור הקודם, ממש על זה דיברתי. כן, הקובץ שיעורים שמוכיח מהרמב״ם ש... אז זה רק הערה בסוגריים, נחזור לתוספות. אז בעצם, השאלה של התוספות שאלה מצוינת. הוא לא התכוון לקדש אותה, אם יש לה שער כסות ועונה. אז איך יכול להיות שהיא מקודשת למרות שיש לה עליו שער כסות ועונה? הנה, תראו את הניסוח של הריטב"א. וזה לשון הריטב"א. הרי זו מקודשת ותנאו בטל. ואם תאמר, כיוון דתנאי בטל, האיך מקודשת? שהרי תלה הקידושין בתנאי זה. זו שאלה כמו תוספות, אבל תראו את ההבדל. ועוד, ולא עוד, אלא דל רבי מאיר בתנאי כפול אמר כן.
הוא שלל את הקידושים, זה לא התקיים.
לא הבנתי.
הוא שלל.
מי זה הוא?
לא, את לא מקודשת.
כן, ברור.
זהו.
אותה קושיה כמו תוספות. אבל מה ההבדל? שהריטב"א שואל את השאלה הזאת בלי להזקק להנחה שהיה פה תנאי כפול. הוא אומר, גם בלי שהוא כפל את התנאי קשה לי. חוץ מזה, לא עוד, אלא הוא אפילו כפל את התנאי. זאת אומרת, אז הקושייה יותר חזקה, אבל הקושייה הזאת קיימת גם בלי שהוא כפל את התנאי. כי הריטב"א מסתפק, או לפחות הולך גם בכיוון של הרמב״ם. ואז הוא אומר, אפילו בלי הכפילה של התנאי, אני יודע שהוא לא רצה לקדש אותה עם שער כסות ועונה. אז זה קשה גם בלי זה. מה עוד שהוא גם כפל את התנאי? אז זה קל וחומר שזה קשה. אבל רואים שהקושייה, לפי הריטב"א, לא נזקקת להנחה שהוא כפל את התנאי. קושייה קיימת גם בלי זה. אתה יודע? עכשיו, אומר הריטב"א ככה, וזה גם רבנו תם בתוספות ישנים, בתוספות ראש, שם בכתובות בדף נון וב, ויש לומר, דכיוון דמתנה על מה שכתוב בתורה, אינו אלא כמפליגה בדברים. מה זאת אומרת? מה?
אמרנו בעצם של דוד בן תימא.
לא, כמפליגה בדברים זה עיקרון בגמרא, אבל לקשור את זה למתנה על מה שכתוב בתורה, זה דיון אחר. הריטב"א והרבינו תם, בתוספות ראש, הם טוענים למה התנאי בטל והמעשה קיים כשהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, כי מי שיתנה על מה שכתוב בתורה בעצם זה מפליגה בדברים. הוא לא התכוון באמת להתנות. הוא לא התכוון להתנות. בסדר?
הוא אומר, אבל נותן לה כל שאי אפשר לקבוע בסופו, בגלל המתחילתו, אי אפשר לקיימו. אינו
אלא כמפליגה בקשר. אבל זה לא קשור אלינו, עוד פעם.
זה מפליגה בדברים.
לא, לא. הגמרא מדברת על מי שמפליגה בדברים, כשהוא אומר לדברים שלא בידו לקיימם. נכון? אבל זה משפט אחר משפטי התנאים. אני מדבר עכשיו על הדין הזה שאסור להתנות על מה שכתוב בתורה. עכשיו, את זה רק הראשונים קושרים לזה שהוא מפליגה בדברים. העיקרון שהיא מפליגה בדברים אין תנאי כתוב בגמרא, אבל זה כתוב על דברים שהם לא בידה, מה שתעלי לשמיים. בדיוק. אז זה, דיברנו על זה כבר בשיעור הקודם, אבל הראשון, וזה רק הראשונים אומרים, זה לא גמרא, שאם הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, למה התנאי בטל והמעשה קיים? כי זה כמפליגה בדברים. זאת אומרת, אם הוא אומר לה, תשמעי, אני רוצה משהו שהוא נגד התורה, הוא לא התכוון ברצינות להתנות. אז מה התירוץ בעצם? לא נכון, הוא לא באמת התכוון שהוא לא רוצה לקדש אותה אם יש לה עליו שיער כסות ועונה. גם אם יש לה שיער כסות ועונה, הוא מוכן לקדש אותה. למה הוא אמר את זה? סתם בלבל את המוח. הוא מפליגה בדברים, אני לא יודע בדיוק מה. שימו לב, אפילו כשהוא כפל את התנאי, עוד מרחיק לכת. את הבן אדם כפל את התנאי, הוא אמר, את מקודשת אם אין לך על השיער כסות ועונה, ואם יש לך על השיער כסות ועונה, את לא מקודשת. ולמרות זאת, אני אומר, לא, הוא לא התכוון ברצינות. הוא התכוון לקדש אותה בכל מקרה. כן. נכון, אבל זה מוזר. הוא התנה, הוא עשה תנאי כפול, הוא אמר, אם יש לך על השיער כסות ועונה, אני לא רוצה את הקידושין. ואנחנו יורדים לסוף דעתו, אנחנו אומרים, לא, לא, הוא אמר את זה, והוא לא מתכוון. זה דחוק, אתם מבינים? זה דחוק. לא יודע, אבל זה דחוק. איך אתה יכול להגיד שלא התכוון? הוא כפל את התנאי. מה? לא, אבל הריטב"א אמר ולא עוד, אלא שאפילו כפל את התנאי. הריטב"א שאל את שתי השאלות. לא, כן. עובדה שהוא אומר, קל וחומר, הוא גם כפל את התנאי. זה מחזק את הקושייה. לפי הרמב"ם זה לא מחזק את הקושייה. זאת אומרת, הריטב"א שואל את שתי השאלות. ולפחות בניסוח השני, משהו עונה מאוד דחוק. הבן אדם כפל את התנאי, אבל אתה לא מתייחס ברצינות. מה, דברים שבא לבין הדברים, זה מה שהוא אמר. מה אתה מספר לסיפורים על מה הוא התכוון? זה מוזר, הדבר הזה. מילא כשהוא אומר לה, תעלי לשמיים, כשהוא אומר לה, תעלי לשמיים, אז ברור שהוא סתם בלבל את המוח. אבל כשהוא אומר לה, על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה, הוא אומר, אני רוצה שתוותרי לי, או שהתורה לא, פה אני לא רוצה לתת לך שכסות ועונה. יכול להיות שאי אפשר, יכול להיות שאפשר, אבל זה מה שהוא מתכוון. אל תגיד לי שהוא לא התכוון לזה. לא, שם זה לא סברה מיסטית, שם זה סברה פשוטה. קופים, כן, כן, סברה פשוטה, זה לא מיסטיקה, אין פשוט בדל מיסטיקה. סברה פשוטה. כי בן אדם רוצה לקיים את המצוות. אתה רואה בן אדם ירא שמיים, שרוצה לקיים את כל המצוות. ופתאום עכשיו הוא לא נותן לאישה גט, למרות שבית דין אמר לו, אתה חייב על פי התורה לתת לה גט. מה זה אומר? שכנראה יצרו גבר עליו, ולכן למרות שהוא בעצם רוצה לקיים את ההלכה, עובדה, בכל חייו הוא מקיים את ההלכה. כן, אז על זה הוא אומר, לא, לא, פה אני לא רוצה. ברור שהוא נכנס לאיזשהו סוג של קיבעון, כי הוא כועס עליה. מה? נכון, זה ההשלכה. ההשלכה היא שאם יש בן אדם שברמה העקרונית לא מקיים את ההלכה, לא יהיה הדין של כפייה, אי אפשר לשפוט עליו בגט. אי אפשר. לדעתי, אי אפשר. על זה כתבתי מאמרים והרבה דברים. על כולם אפשר, אם הם מקיימים את ההלכה. אבל מי שלא מקיים את ההלכה, לדעתי אי אפשר לשפוט עליו, כפייה לא טועים. זה הסיפור של האינדיק, אני קשרתי זה לסיפור של האינדיק של רב נחמן. אני טוען ככה, לא, לא כולם מסכימים. להפך, רובם לא מסכימים, רוצים שיכפו גט גם עכשיו. בדרך כלל זה ההבנה, אני חושב שזה לא נכון. זה לא... בכל אופן, זה מה שהריטב"א אומר ככה, בנותה אומר, תוספות ראש ועוד. אמרתי, מאוד קשה הדבר הזה, סוף סוף בן אדם אמר ההפך. מה אתה מספר לו, לא, לא, לא התכוונת? אני אומר לך מה התכוונתי. מעבר לזה, רבי אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים בכתובות, סימן קופסמך זין, הוא אומר, ורבינו תם תרץ דאבי כמפליג בדברים. כן, כמו שראינו בריטב"א. וקשה, דגבי על מנת שתאכלי בשר חזיר, בגיטין פי ד' פליגי אביי ורבא, איהווי כמפליג בדברים. כן? האם זה כמו לעלות לשמיים? לאכול חזיר, היא יכולה, זה אסור. האם זה כמו להתנות שהיא תעלה לשמיים? אז מחלוק את אביי ורבא. בסדר? הוא פריך בגמרא, תיפוק לידי מתנה על מה שכתוב בתורה. למה אתה צריך להגיע לזה שהוא כמפליגה בדברים? תיפוק לידי מתנה על מה שכתוב בתורה. אותו דבר, לא? הרי לפי הריטב"א ורבינו תם, מתנה מה שכתוב בתורה ומפליגה בדברים זה מילים נרדפות, זה אותו דבר. אז מה הגמרא אומרת? מה אתה מדבר לי שזה מצד מפליגה בדברים? לא, זה בגלל מתנה מה שכתוב בתורה. מתנה מה שכתוב בתורה זה מפליגה בדברים. את רואים בגמרא, אומר רבי אלחנן, שמפליגה בדברים ומתנה מה שכתוב בתורה זה לא אותו דבר. אוקיי? טוב, אפשר לדחות את זה בדוחק, אפשר להגיד שמפליגה בדברים שתעלה לשמיים, זה לא אותו דבר כמו מתנה מה שכתוב בתורה, כי מתנה מה שכתוב בתורה זה לא בהכרח מפליגה בדברים. אתה צריך חידוש שגם מתנה מה שכתוב בתורה, גם הוא נחשב מפליגה בדברים. כן, ולא, לעלות לשמיים זה פשוט. זה יכול להיות, אבל זה דוחק. סוף סוף בשורה התחתונה, הריטב"א ורבינו תם והשיטה הזאת היא דחוקה. ואם כך, אם אנחנו לא מקבלים את התפיסה הזאת, חוזרת השאלה של כל הראשונים. אז למה התנאי בטל והמעשה קיים? איך אפשר להגיד לבן אדם, האישה הזאת מקודשת לך, למרות שהוא בעצם לא רוצה בזה בכלל? הוא לא רוצה לקדש אותה, אם יש לה עליו שרק סוד ועונה. אז על זה, בהמשך התוספות שם בכתובות, הוא מביא את רי, והרי אומר ככה. ואומר רי, דילב דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן, הווה אמינה, דשום תנאי אינו מבטל את המעשה. ואפילו לא יתקיים בסוף, המעשה קיים. דאשתא דילפינן מהתם, דמעני תנאי לבטל המעשה, אמרינן, דדווקא כשאינו מתנה על מה שכתוב בתורה, דומי עד בני גד ובני ראובן, שלא ייתנו על מה שכתוב בתורה. מה זאת אומרת? החידוש הוא שלמרות שהמעשה קיים, גם התנאי קיים, ברגע שאין את החידוש, אז המעשה נשאר קיים, רק התנאי מתבטל. אבל בואו נעשה את זה צעד צעד. קודם כל, נחזור רגע לשאלה שהצבתי בתחילת השיעור. מה החידוש שלמדנו מפרשת בני גד ובני ראובן? האם החידוש הוא עצם האפשרות להתנות, או שזה פשוט מסברה, והחידוש הוא שצריך את משפטי התנאים? איך אתם מבינים בדברי רי? איך הוא הבין את זה? מה? תודה? נכון? ברור שרי למד כמו האפשרות הראשונה. שתנאי בני גד ובני ראובן בא ללמד אותנו את עצם האפשרות להתנות. זאת אומרת, אם לא הייתה פרשת בני גד ובני ראובן בתורה, היינו חושבים שתנאי לא יכול לעבוד. נכון? זה הוא כותב. הוא אומר, דילב דילפין המתנאי בני גד ובני ראובן, אבל אמין עד שום תנאי אינו מבטל את המעשה. ואפילו לא יתקיים, בסוף המעשה קיים. זאת אומרת, המנגנון של התנאי הוא עצמו החידוש של פרשת בני גד ובני ראובן. בלי פרשת בני גד ובני ראובן, לא היינו חושבים שתנאי יכול לעבוד. כמו שאמרתי קודם, או בגלל קלטה קניינו, בגלל סיבתיות אחורה בזמן, מה שלא יהיה. אוקיי? זה מה שרי מניח. מה זה אומר עכשיו? עכשיו באה התורה ומחדשת לי שיש תנאי. כי כן, אפשר להתנות תנאים על חלויות. חידוש של התורה. אבל, תורה אומרת, הרי יש גם את משפטי התנאי, שהחידוש הזה מתקיים רק אם אתה מנסח את התנאי לפי משפטי התנאי. למה? בגלל שאם לא היה החידוש של התורה, כן, לא עתי דיבור ומבטל מעשה. הרי אני עשיתי פעולה של קידושין או של גירושין. אבל דיבור של התנאי רוצה לעקור את המעשה שאותו עשיתי. אי אפשר. לא עתי דיבור ומבטל מעשה. החידוש של התורה, שדיבור, אם הוא נעשה כפי משפטי התנאים, יכול לעקור מעשה. נכון? זה החידוש של התורה. מה קורה אם דיברתי לא לפי משפטי התנאים? אחרי החידוש של התורה. אז הדיבור לא יצליח לעקור את המעשה. ואז מה יקרה? המעשה בעצם נשאר קיים, והדיבור, כיוון שהוא, נכון, כוונתי הייתה לעקור את המעשה, אבל לא עשיתי את הדיבור כמו שצריך. ודיבור שלא נעשה לפי משפטי התנאים, לא נאמר עליו החידוש של התורה, שהוא יכול לעקור מעשים. ואז נשארנו עם הכלל הרגיל, שלא עתי דיבור, הוא מבטל מעשה. ואז בעצם זה הולך ככה, תראו, זה קצת עדין. הוא בעצם אומר, למעשה, התורה אומרת לי, תראה, אי אפשר, זאת אומרת, לולי התורה, סליחה, אי אפשר להתנות תנאים. למה אי אפשר להתנות תנאים? בגלל שאתה לא יכול לעקור מעשה שכבר היה קיים. זאת אומרת, אי אפשר להכיל חלות מסויגת, אם יקרה כך כן, ואם לא יקרה כך אז לא. אבל, אומרת התורה, יש לי חידוש בשבילך. בדרך מאוד מסוימת, כן אפשר לעשות את זה. איך? אם אתה תתכוון ותעשה את זה כך, אני מכיל את החלות בכל מקרה, בין אם יתקיים התנאי ובין אם לא. אבל אם התנאי לא יתקיים, אני רוצה לעקור את מה שעשיתי. לא שהתנאי לא שזה לא יחול אם התנאי לא יתקיים. אלא אם התנאי לא יתקיים, אני רוצה לעקור את מה שעשיתי. מה שעשיתי קיים בכל מקרה. אבל אם התנאי לא מתקיים, אני רוצה לעקור אותו. אומרת התורה, אתה יכול לעשות את זה, אם תנסח את התנאי לפי משפטי התנאים. רק אז. אבל שימו לב, אם אתה תעשה את זה כך, אז זה לא התפיסה הרגילה של התנאי, זה החידוש של רי. אנחנו בדרך כלל, איך אנחנו מבינים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המנגנון של התנאי? אנחנו בעצם אומרים, זה מה שנקרא, עגלה מילתא למפרע. כן, זאת אומרת, על הצד שהיא לא קימה את התנאי, שהיא שתתה יין או מה שלא יהיה, אז אני בכלל לא התכוונתי לקדש אותה. אז היא לא הייתה מקודשת אף פעם, סתם פסאדה, לא, לא באמת. זה, נגיע לנדר, האנלוגיה טובה, נגיע עוד מעט לנדר כי זה דומה. אז הטענה היא שבעצם, בדרך כלל כשאני מבין את התנאים, נגיד אני מגרש אישה, על מנת שהיא לא תשתה יין חודש, בסדר? אז ההנחה בדרך כלל אומרת, אם היא שתתה יין במהלך החודש, אז התברר שלא התכוונתי לגרש אותה, אז היא אף פעם לא הייתה מגורשת. ואם היא לא שתתה את היין, אז התברר שהיא מגורשת. זאת אומרת, התנאי העתידי לא עוקר את מה שקרה, הוא רק מגלה לי האם זה קרה או לא, נכון? זה מה שנקרא עגלה המילתא למפרע. זאת אומרת, היא התגלה למפרע, אם היא התגרשה או לא התגרשה. אומר היא, לא נכון, זה לא הבנה בתנאי. ההבנה בתנאי שהמעשה הוא חל בכל מקרה, בין אם היא תשתה יין ובין אם לא. אם אמרתי ליד זה נוסח תקין של תנאי, נוסח תקני של תנאי, יצרתי, ואם ראיתם את רב שלמה פישר, הוא מנסח שם את הכוח המשחית ואת השדים והרוחות שמסתובבים שם, הוא אומר, יצרתי מנגנון שאם היא, לא, אם היא תשתה יין במהלך החודש, יעקר המעשה למפרע. סיבה שמאוחרת בזמן למסובב. חידוש עצום של התורה, שסיבה מאוחרת יכולה לחולל מסובב קודם לה. לא לגלות שהוא אף פעם לא היה, לעקור. זה היה בכל מקרה. רק אני עוקר את העניין, בסדר? זה ההנחה של רי. מה קורה עכשיו? טוב, אז אני עכשיו רוצה לקדש אישה על מנת שאין לה עליי שרק סוד ועונה. כיוון שאני רוצה להכיל חלות מסויגת, רק אם אין שרק סוד ועונה, אבל אם יש, אני לא רוצה, אני חייב ללכת למסלול שהתורה מטווה. רק כך אפשר לעשות את זה. נכון? אני לא רוצה לקדש אותה אם יש לה עליי שרק סוד ועונה. אבל אני יודע שאני לא יכול לבצע את זה, אלא אם אני הולך במסלול שהתורה התוותה. מה המסלול? המסלול אומר לי, תראה, אתה לא רוצה, אתה כן רוצה, לא מעניין אותי. אתה צריך לקדש אותה בכל מקרה. בין אם יש שרק סוד ועונה ובין אם אין. ולתנות תנאי בניסוח כזה, שאם עשית אותו באופן תקני, אז אם יש לה עליך שרק סוד ועונה, זה יעקור את הקידושים שאותם עשית. לא שזה יברר שאף פעם לא עשית. זה יעקור אותם. אבל מה לעשות שאני לא התניתי לפי משפטי התנאים? התניתי על מה שכתוב בתורה. זה לא לפי משפטי התנאים. אם כך יצא שהמנגנון שאמור לעקור את החלות שכבר נוצרה, לא קיים. לא קיים. אז מה נשאר? הקידושים חלים בכל מקרה, בין אם יש ובין אם אין שרק סוד ועונה. וזה שאם יש שרק סוד ועונה, הם צריכים להיעקר, המנגנון שעושה את זה לא נוצר. ולכן התנאי בטל והמעשה קיים. זה מה שאומר לי. זאת אומרת, החידוש שעומד מאחורי המילים התמימות האלה של רי, הוא חידוש אדיר. אתם לא מבינים נכון את המנגנון של התנאי. אם המנגנון של התנאי היה עגלה המילתא למפרע, אז לא היה צריך את חידוש התורה כדי שנוכל להתנות. זה ברור, על צעד זה לא התכוונתי בכלל לקדש את האישה. אז למה שהיא תהיה מקודשת? אני צריך חידוש של התורה בשביל זה? אם לא התכוונתי, לא אשתי. לכן אומר היא, לא, צריך את חידוש התורה כדי ללמד אותי את עצם האפשרות להתנות. למה? כי התניה לא עובדת במנגנון שהגלה עם מילתא למפרע. היא עובדת במנגנון שרב שמעון שקופ קורא לו מכאן ולהבא למפרע. זה מנגנון סיבתי. העתיד עוקר את העבר, לא מגלה שהעבר אף פעם לא היה. הוא עוקר אותו. מה? נכון. זה רטרוספקטיבי ולא רטרואקטיבי. נכון. ואז, בניגוד לפרוספקטיבי, נגיד שזה תנאי אם. זה משעה שהתקיים התנאי, החלוץ חלה. כשאני מדבר על תנאי של מעכשיו, תנאי על מנת, זה או רטרואקטיבי או רטרוספקטיבי. רטרואקטיבי זה בעצם התגלה עם מילתא למפרע, זה בלשון של משפטנים. ורטרוספקטיבי זה מכאן ולהבא למפרע. עוד רגע אני אגדיר את זה יותר. אבל זה בעצם מה שטוען רי. אם זה ככה, זו שאלה לא עולה. למה התנאי בטל והמעשה קיים? ברור, המעשה קיים, כי התכוונתי להכיל אותו בכל מקרה. רק רציתי לייצר על יד זה מנגנון, שאם התנאי לא יתקיים זה יעקר. את המנגנון הזה לא הצלחתי לייצר, כי לא ניסחתי נכון את התנאי. ואם ככה אז לא יתחדש החידוש של התורה, שיש פה מנגנון שיכול לעקור אחורה את מה שקרה. כן, אבל זה הכל אם יצרתי את המנגנון. איך יוצרים את המנגנון? אם מתנים לפי הכללים שהתורה קבעה, משפטי התנאים. עכשיו, אם לא התניתי לפי משפטי התנאים, לא נוצר המנגנון הזה. ואז מה קרה? אני אכלתי את החלות בכל מקרה, בין אם יש לי על השר כסות ועונה, ובין אם אין לה על השר כסות ועונה. וליד זה יצרתי מנגנון שיעקור, ואת המנגנון לא יצרתי. אז נשארנו עם זה שהיא מקודשת לי, ויש שר כסות ועונה. זה הטענה. ועכשיו צריך להבין, זאת מחלוקת הראשונים, שהריטב"א והרבנו תם, והתוספות ראש, שהולכים לא כמורי, אלא הם אומרים, לא, בעצם ברור, הוא כמפליגה בדברים. הוא לא התכוון. מה הם בעצם אומרים? אם הוא כן התכוון, אז ברור שהיא לא תהיה מקודשת. לכן אני חייב להסביר, הוא כמפליגה בדברים, הוא לא התכוון. ואת ההנחה שלהם זה שאם הוא כן התכוון לזה, שהוא לא רוצה קידושין עם של כסות ועונה, אז היא לא תהיה מקודשת. אתם חולקים על רי, בתפיסה העקרונית. אז למה התנאי בתי המעשה קיים? כי הוא לא באמת התכוון. זה הכל. אם הוא היה מתכוון, זה לא יכול לעבוד. ותלו יצויר שהוא באמת, הוא אומר, לפני שני עדים, אני מתכוון, לא רוצה לקדש אותה עם אין אשר כסות ועונה, לא רק את נוסח התנאי. הוא היה אומר לפני שני עדים, אל תגידו שאני מפליגה בדברים, אני לא. אני מתכוון ברצינות. מה היה צריך להיות הדין לפי רבנו תם והריטווה? שהיא לא מקודשת בכלל. שהמעשה הבטל. כן, הרי התנאי לא יכול לחול, כי הוא לא יתנהל משפטי התנאים. אבל המעשה יהיה בטל. ולפי רי, במצב כזה, המעשה קיים והתנאי בטל. בסדר? וזה מחלוקת הלכתית. זה לא רק שאלה של איך לתרץ את זה שהתנאי בטל והמעשה קיים, כשהוא מתנה מה שכתוב בתורה. יש פה מחלוקת הלכתית. כן, בדיוק. לא יכול להיות שתהיה אשתו אם הוא לא רוצה אותה. הוא לא התכוון לקדש אותה בכלל. לכן לשיטתם של התוספות ריד, של הריטווה ושל רבנו תם, התורה לא חידשה את משפטי התנאים, את אפשרות התנאים. אני מבין לבד שאם הוא לא יתכוון לקדש אותה, היא לא תהיה מקודשת. אני צריך את התורה בשביל זה. בדיוק. זאת אומרת, הטענה שלהם זה שהתנאי הוא רק ביטוי לכוונה. ולכן, אם אני מבטא נכון את הכוונה, התנאי היה עובד גם בלי לשון התורה. התורה הטילה תנאים, איך בדיוק אני מבטא בצורה הכי בהירה ומדויקת את כוונתי. רק כך אתה מבטא את כוונתך. אבל בעצם זה ברור שוואנס ביטאתי את כוונתי, זה מה שיהיה. זה לא חידוש התורה. לפי רי זה לא ככה. כי הם מבינים את התנאי כעילה מילתא למפרע. נכון? אבל רי אומר לא, זה לא ככה. אילו לא הייתה התורה, אז אני בכלל לא הייתי חושב שאפשר להתנות. הייתי חושב שמה זאת אומרת, אי אפשר להתנות. או שאתה רוצה לקדש, אתה לא רוצה לקדש. אי אפשר להתנות. והתורה חידשה שאפשר, אבל אתה צריך להכיל את המעשה בכל מקרה, ולייצר מנגנון שעוקר אותו אם התנאי לא מתקיים. ואז אם אתה לא, והחידוש של התורה זה את עצם האפשרות להתנות, לא את משפטי התנאים, כמו שהריטווה ורבנו תם אומרים. ורק מה, רק החידוש שאפשר להתנות מותנה בזה שאתה התנית לפי משפטי התנאים. אם לא התנית לפי משפטי התנאים, לא הצלחת לייצר את המנגנון שיעקור את המעשה שעשית. עוד פעם, לא שומע? כן. מה, בתנאים אתה מדבר? שהגירושין יחולו רק אחרי שהיא לא תשתה יין? מה? אז אם היא שותה יין, אז הגירושין שנעשו נעקרו למפרע. הם הוכלו ביום חמישי, לא יודע באיזה יום שאתה נמצא, ואם היא, לא, אם היא שתתה יין, זה יעקור את הקידושין שהחלת, את הגירושין. כן. המכאן הוא לאבא זו סיבה שפועלת עליה למפרע, זה לא יגלה מילתה למפרע. בגלה מילתה למפרע אין יחס סיבתי בין אי קיום התנאי לבין הכירת המעשה. ברגע שהתנאי לא התקיים, המעשה מעולם לא היה. אתה רק לא ידעת מזה, אבל הוא בעצם לא היה. אוקיי? זה בעצם הטענה של רי. מה? בדיוק. עד יום ראשון היא בעצם אשת איש באמת. וביום ראשון, ברגע שהתברר שהתנאי לא התקיים, אז זה נעקר למפרע, והיא הופכת להיות למפרע לא אשת איש. אבל לא שמתגלה שהיא לא הייתה אשת איש. היא הייתה, וזה משתנה אחורה. נכון. בדיוק. אז יש פה, המקור למנגנון הזה, בברירה זה בפשטות יגלה מילתא. לא מכאן אולי אבא למפרע, וזה כנראה ההבדל בין תנאי לברירה. אבל זה בגיטין, בדף קפה, יש רשי ורמב"ן ועוד זה, אולי אני אגיע לזה בהמשך. מאיפה מגיע המנגנון המוזר הזה? אולי אני אביא דוגמה לפני כן. יש יהודי מאוד מעניין בשם רבי שם טוב גפן. היה. נפטר בתחילת המאה ה-20 נדמה לי, משהו כזה. כן, אבות אבותיו של יונתן גפן, אביב גפן וכל החברה האלה, עוזי דיין, כל הכנופיה הדיינית. והוא היה יהודי, גדל בבית חרדי, נקרא לזה כך, ברוסיה, וכבר מגיל צעיר הוא התעניין בפילוסופיה ובמדעים וכל מיני דברים כאלה. הוא כתב יומן מעניין, קיצור יהודי מאוד מעניין. ויש לו ספר שיצא באותת מוסד הרב קוק, הממדים הנבואה וההדמתנות. הדמתנות זה גיאולוגיה. זה שפה של עברית של תחילת המאה ה-20 כזה. זה אסופה של שלושה מאמרים. הנבואה למשל זה על טבעה המיסטי של המתמטיקה נדמה לי, או טבעה המתמטי של הנבואה. זה פורסם בכתב עת מתמטי רוסי. מאמר על הנבואה. אבל קשה מאוד להבין את העברית שלו, ניסיתי לקרוא, והעברית שלו היא כזו, מה זה ההי, יש שם איזה מושגים, אני לא הצלחתי להבין מה המושגים האלה אומרים. לא יודע. בכל מקרה, האדמתנות, בפרק על האדמתנות, אז הוא אומר, בממדים, כבר מדברים עליו, כשהוא מדבר על הממדים, זה המאמר הראשון, הממדים, הנבואה זה מה שאמרתי עכשיו, והאדמתנות, זה שלושה מאמרים. מה זה הממדים? אז הוא טוען, יש את הבעיה הפילוסופית של הסובב, הקבלית, פילוסופית של הסובב מול הממלא. נכון, איך תופסים את הקדוש ברוך הוא? האם הוא סובב כל עלמין או ממלא כל עלמין? האם הוא נמצא בעצם במרחק אינסופי מאיתנו, או שבעצם הוא נמצא בתוך המציאות בכל מקום? אוקיי? זה הסובב מול הממלא, או טרנסנדנטי מול אימננטי. מה? כן, משכני, השאלה אם זה אני. זה הוויכוח, יש פה ויכוח פרשני. השאלה, זה מה שנקרא טרנסנדנטי מול אימננטי בשפה פילוסופית, אוקיי? אז בעצם הוא טוען שאין סתירה בין שתי התפיסות האלה, רבי שם טוב גפן. הוא אומר, תדמו את זה להבדל בין מימדים, אוקיי? נגיד שהקדוש ברוך הוא קיים בארבעה מימדים, ואנחנו חיים בעולם של שלושה מימדים, אוקיי? אז מה זה אומר בעצם? שהקדוש ברוך הוא נמצא כאילו מסביבנו. אבל הוא גם בתוכנו, זה לא שאנחנו תופסים איזשהו חלק, יש איזשהו חלק מהארבעה מימדים שזה אנחנו ולא הוא? לא, נכון? כמו שקו בתוך שטח לא נוטל שום חלק מהשטח. זה לא שהקו יש לו איזשהו קיום מחוץ לשטח. המצד שני הוא לא לוקח שום מקום מהשטח. זאת אומרת, השטח, הצמצום הוא לא כפשוטו, נכון? למרות שאני זה לא הקדוש ברוך הוא, זה יישוב של סתירה. או שאם אני זה הקדוש ברוך הוא, אז הצמצום לא כפשוטו, אין צמצום, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אם הצמצום הוא כפשוטו, אז אני קיים, והקדוש ברוך הוא זה משהו אחר, אני זה לא הוא, ואז הצמצום הוא כפשוטו. הוא הצטמצם ואני נמצא פה. הוא טוען לא, הצמצום לא כפשוטו, ובכל זאת אני זה לא הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא חי בארבעה מימדים, במשל, ואני שלושה מימדים. אז הוא לא צריך להצטמצם בשביל לאפשר לי לחיות. השלושה מימדים לא תופסים שום חלק מתוך תחשבו על שטח, לא תופס שום מקום מהנפח, נכון? או קו לא תופס משטח, או נקודה מקו, וכן הלאה. אז לכן הוא אומר שבעצם הבעיה היא בעיה מדומה. זה בפרשת הממדים, המאמר שלו על הממדים. הנבואה זה המתמטיקה של הנבואה, והדמתנות זה מאמר שבו הוא עוסק, זה מה שנוגע אלינו, הוא אומר, קאנט בעצם טוען שהחלל והזמן הן קטגוריות שלא קיימות באמת במציאות. אלא זה צורות הסתכלות שלנו את המציאות. אנחנו מסדרים את התופעות שאנחנו צופים בהן במונחים של חלל וזמן. זה נמצא למעלה, זה נמצא מימין, זה נמצא משמאל, זה בלפני זה, זה באחרי זה, יש שעתיים הבדל, שלוש שעות הבדל, חודש הבדל. אבל זה הכל רק צורות שלנו לסדר את התופעות במציאות. החלל והזמן הם לא דברים שקיימים במציאות עצמה. כך טען קאנט, המושגים טרנסנדנטליים, משהו קרה. מה? כן, זה רק בתפיסה שלנו את העולם, זה לא בעולם עצמו. כן. זאת אומרת, נגיד יצור מסוג אחר, שלא חושב במונחי חלל וזמן, הוא לא יראה את העולם במונחים של זה לפני זה, וזה אחרי זה, וזה מימין וזה משמאל. הוא יסדר את התופעות בצורה אחרת. זאת אומרת, החלל והזמן זה בסך הכל צורות החשיבה והתפיסה שלנו. זה הכל, זה לא במציאות עצמה. זאת הטענה של קאנט, יש לי איזה ראיות שבהלכה תופסים לו ככה. אבל ככה קאנט טען. עכשיו אומר רבי שם טוב גפן, לפי זה, אז אין שאלה של קדמות העולם. גיל העולם, כל השאלות שמטרידות תמיד תורה ומדע. למה? אם המסורת אומרת שהעולם קיים נגיד כמעט 6,000 שנה, והמדע אומר שהוא קיים 14 מיליארד שנה. אוקיי? אבל בעצם הטענה היא הרי שלפני שהיה אדם לא היה זמן. כי הזמן זה רק צורת הסתכלות של האדם. אז בעצם אתה יכול לספור את גיל העולם רק מעת שהיה אדם. הוא אדם כזה שכבר חושב במונחי חלל וזמן. שאלה מה זה נקרא אדם בתהליך האבולוציוני. אבל אדם כזה שחושב במונחי חלל וזמן, זה מתחיל את הספירה. לפני כן היה יכול להיות מה שאתה רוצה, אבל אין גיל, כי הזמן עוד לא קיים. הזמן נולד רק עם האדם. לכן אומר, אין סתירה בין הקביעה המדעית, שזה קיים 14 מיליארד שנה, לבין המסורת שבעצם האדם קיים 6,000 שנה. כן, אבל שאלה אם נתן להם הכוונה שהוא עשה באמת זמן אמיתי, שהוא קיים, או שהוא נתן להם צורת התנהלות שאצלנו נתפסת כמו זמן. אבל מה הבעיה שם? הבעיה שם היא כזאת. לשיטתו, אני לא יכול למשל לשאול את השאלה, לפני כמה שנים נולד סבא שלי. כי לפני שאני הייתי קיים, אז ציר הזמן שלי עוד לא קיים, כי ציר הזמן זה רק צורת הסתכלות שלי על המציאות. זה לא סביר. למה? כשאני קיים היום עם מושגי הזמן שלי, אני יכול באמצעותם להסתכל גם על העבר. נכון שלפני שאני הייתי קיים לא היה זמן, נגיד הזמן שלי לפחות, לא היה קיים. אבל אחרי שאני קיים, כשאני מסתכל אחורה, אני בהחלט יכול לספור או לשים שנתות על ציר הזמן, מתי נולד סבא שלי, מתי נולד אבא שלו, מתי נולד אבא שלי, ומתי נולדתי אני. זאת אומרת שאני מצויד רק מעכשיו במשקפיים האלה של זמן, אבל אני יכול להתבונן באמצעותם על דברים שקרו בעבר. ועכשיו אין שום בעיה לדבר על השאלה בין כמה העולם. אם העולם הוא בין 14 מיליארד שנה, זה בסדר גמור, למרות שהאדם נוצר רק לפני 6,000 שנה. לכן, בעצם, זה הדגמה טובה למושג מכאן ולאבא למפרע. באמת לא היה קיים זמן קודם, אבל אחרי שהזמן קיים, אני מסתכל גם על התקופה שהייתה קודם במונחי זמן. אז באותו דבר אני אומר, האישה, נגיד מכאן ולאבא למפרע, האישה בעצם גורשה על מנת שלא תשתה יין. בסדר? עכשיו נגיד שהיא שתתה יין. אם היא שתתה יין, עד השלב שבו היא שתתה יין, היא הייתה באמת מגורשת. אבל ברגע שהיא שתתה יין, יש לי משקפיים חדשות. אני מסתכל עכשיו גם על העבר, ועכשיו מבחינתי, היא כבר לא הייתה מגורשת אף פעם. אבל לא שהתגלה לי שהיא אף פעם לא הייתה מגורשת. האמת היא שהיא הייתה מגורשת עד השלב ההוא. ואחרי שהיא שתתה יין, המציאות בעבר השתנתה. כן, חלומו של סטלין לשכתב את ההיסטוריה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. אנחנו משכתבים את ההיסטוריה, לא שאנחנו מגלים מה היא באמת הייתה. לא, היא לא הייתה ככה. היא עכשיו הפכה להיות ככה גם על האירועים שבעבר. כן, למרות ששם אני לא זוכר אם מדובר על שכתוב ההיסטוריה, שם מדובר רק על האח הגדול, כן. אז זה בעצם המשמעות של מכאן ולאבא למפרע. עכשיו אני רוצה לחדד את זה קצת יותר, כדי שנראה את המשמעויות של העניין. בשערי יושר, שהוא הרב שמואל בעצם במכות, שמואל רוזובסקי, הוא היה תלמידו, הוא היה תלמידו של רב שמעון שקופ, כן? ובעצם יש עיקרון שהוא קורא לו מכאן, השפה היא שלו, מכאן ולאבא למפרע, בשיעורי מכות בסימן תף כף, אצל רב שמואל. הוא אומר ככה, דיני דין התרת נדרים על ידי שאלת חכם, אין התרת חכם, אמרתי שנגיע לתרת נדרים, אין התרת חכם כמברר הדבר, ומגיד להשואל שכבר היה בטל הנדר למפרע. אלא שהתרתו גורמת את עצם היתר. וכשאני הולך לחכם שמתיר לי את הנדר, עכשיו החכם בדרך כלל כשהוא מתיר את הנדר, הרי הוא מוצא פתח, הוא חרטה, נכון? יש שם מחלוקות, השאלה אם צריך גם פתח, גם חרטה. כן, אז מה, לכאורה זה הגלה אם הייתה למפרע. זאת אומרת, ברגע שהחכם אמר, תראה, דעת כן לא התכוונת לנדור, בעצם זה אומר שאף פעם לא היה נדר, רק אני חייתי בטעות. אבל החכם מגלה לי שאף פעם לא היה נדר, זה המנגנון שהגלה אם הייתה למפרע. אומר רב שמואל, לא. ההתרה היא לא כמבררת שאף פעם לא היה נדר, אלא ההתרה גורמת את עצם היתר. יש פה מנגנון סיבתי. ברגע שהחכם מתיר, אז זה גורם לעקירת הנדר, למפרע. לא שזה מברר שאף פעם לא היה נדר. מה הראיה הכי פשוטה לזה? שאם אני הולך למישהו שהוא לא חכם, ומתברר לי שבאמת על דעת כן לא התכוונתי לנדור. אם המציאות היא שבאמת זה לא נדר, מה אכפת אם הוא חכם או לא? הרי המציאות היא שלא נדרתי אף פעם. לא ידעתי את זה עכשיו, אני יודע את זה. ברור שאם אני רוצה דווקא חכם, ולא כל אחד אחר, אתה צריך לבית דין שיעשה את זה, או חכם שיעשה את זה, זה אומר שיש פה איזושהי פעולה בעלת משמעות הלכתית. הוא עוקר את הנדר. לא שהוא מגלה לך שהנדר אף פעם לא היה. הוא עוקר אותו. בסדר? אז זה אומר שיש פה איזושהי פעולה סיבתית, שמכוחה הנדר נעקר. זה לא שהוא מגלה לך את המציאות שאף פעם לא היה נדר. בדיוק. למראה עיני הכהן? בדיוק. רק הכהן יכול לעשות את זה. למרות שבמציאות, מה הבעיה? כל אחד שמבין יכול להראות לי, זה באמת כתם שהוא צרעת אמיתית. לא יעזור. עד שהכהן לא אמר, זה לא צרעת. זאת אומרת, הכהן אין לו רק תפקיד מברר. יש לו תפקיד מחולל. יש לו תפקיד יוצר. בסדר? זה... ברח לי משהו מהראש. כן, הייתה לי דוגמה לזה. אני ישבתי פעם בהרכב שביטל קידושין של זוג מסוים. כן. הרבנות ביבלה להם את המוח. אנחנו, אז ישבנו בהרכב וביטלנו, כמה כאלה. אז ביטלנו את הקידושין. מה אמרתי? אמרתי שמדובר במישהו שזה זוג טיפשים בני 18 שהחליטו להתחתן, לא באמת חשבו על זה כמו שצריך, עשו את כל הטקס, הכל בלילה, כשהיא חיכתה לו במלון, הוא לא הגיע. ואחרי כמה ימים? מה? אוקיי, אז הטענה היא בעצם, שבמצב כזה, היא לא התרצתה בכלל לקידושין, כי היא לא קיבלה את הטנדו, לא קיבלה את הזוגיות, שבשבילה היא מתרצה לקידושין. בכלל לא הגיעה, הזוגיות לא התחילה. ואז באמת דיברתי פה עם הרב שטרן, הרב רפי שטרן, אז באמת בדיון בינינו עלה, אני חושב שזה נכון, שהפעולה הזאת היא לא פעולה של בית דין בכלל. האמת היא שהיא לא התרצתה, אם היא לא התרצתה אין קידושין. אני רק סיפרתי לה את זה. לא צריך פה שיהיה איזשהו בית דין מוסמך או משהו כזה. אם האמת היא שהיא לא התרצתה, אז אין פה קידושין. אני רק סיפרתי לה שהאמת היא שהיא לא התרצתה, זה הכל. כי היא לא קיבלה את הטנדו, אז ברור שהיא לא התרצתה. אני בסך הכל ביררתי את העובדות. אני לא צריך להיות כהן, ולא חכם, ולא בית דין מוסמך, ולא שום דבר. אני בסך הכל צריך כמו מורה הוראה. זה לא בית דין, זה מורה הוראה. אני בסך הכל מספר לה שהיא אף פעם לא הייתה מקודשת. היא לא ידעה את זה, הנה אני מספר לה. לא עשיתי פעולה משפטית שעקרה את הקידושין. אני בסך הכל גיליתי לה שהם אף פעם לא היו. בסדר? אז במובן הזה, זה בדיוק פה מה שאומר רב שמעון שקופ, שבהתרת נדרים של חכם זה לא כך. בהתרת נדרים של חכם, למרות שזה נראה אותו דבר. החכם בעצם אומר לבן אדם, על דת כן הרי לא התכוונת לנדור, לכן בעצם הנדר לא קיים. אבל זה לא שהוא מגלה לו שהנדר אף פעם לא היה קיים. אלא ההתרה של החכם עוקרת את הנדר שנידר אז. עד שהגעתי לחכם, הנדר היה תקף, למרות שלא התכוונתי. כי חוסר כוונה לא מספיק כדי שהנדר לא יהיה קיים. חוסר כוונה הוא רק עילה מספיקה כדי שהחכם יעקור את הנדר. אבל בלי זה הנדר עדיין קיים. ואז הוא אומר, כמו שבער הראש, בפרק הנודר מן המבושל, דברי הירושלמי. וזה לשונו. יש בנדרים, הגמרא בפרק הנודר מן המבושל, בנדרים, דף נון נדמה לי, משהו כזה, הגמרא מביאה שם, אתם יודעים שיש דבר כזה שנקרא, דבר שיש לו מתירים. מה זה דבר שיש לו מתירים? איסור כזה שזמנו קצוב, אז יש כל מיני חומרות לגביו. למשל, אם זה איסור דרבנן, ספקו לא לכולה אלא לחומרה, אם הוא בטל ברוב, אז אם זה דבר שיש לו מתירים, הוא לא בטל ברוב. ומה הסברה? הסברה אומרת, נגיד שזה איסור מוקצה. איסור מוקצה הוא עד מוצא שבת. במוצא שבת זה כבר מותר. אבל נגיד שהמוקצה נפל לרוב יותר. האם מותר לי לאכול את זה? בדרך כלל יש ביטול ברוב, נכון? אבל פה אומרת הגמרא, לא, למה לא? חכה עד מוצא שבת ותאכל את זה ביתר. למה אני צריך לעשות איזה צעד של התרה מיוחדת? בוא נוותר לך, כי זה בטל ברוב. לא צריך, מה הבא? תחכה למוצא שבת, עד שאתה אוכלנו באיסור, תאכלו ביתר. אז לכן לא מתירים לך כל מיני היתרים, בספק אסור לך להקל, בביטול זה לא מתבטל וכן הלאה. הגמרא בנדרים, זה הכלל של דבר שיש לו מתירים, מופיע בכמה מקומות בש"ס. חולין בנדרים, ביצה ועוד.
שהוא באמת משווה את זה. הרם, דחנו ב', שם באיסור ביתר, דם הפה ודם הסעיר, הוא מדבר על זה.
שמה?
שההתנגדות היא גורמת לבית.
כן, לא, זה שיטת הרן המיוחדת שזה מין במינו. יש הבדל במין במינו, ואם זה דבר שיש לו מתירים, אז זה מין במינו, ולכן הוא לא בטל. אבל זו שיטה יחידאית. רוב הראשונים לא מסכימים עם זה, והמנגנון הוא עד שאתה אוכלנו באיסור, תאוכלנו ביתר, כמו רשי בביצה, בדף ג' ועוד. בכל מקרה, אז הגמרא בנדרים אומרת שנדר גם הוא דבר שיש לו מתירים. ואת אם דבר שאתה אסרת על עצמך בנדר, נפל לרוב היתר, אסור לך לאכול את התערובת. זה דבר שיש לו מתירים. שואל על זה הירושלמי, זה הציטוט שמביא פה הראש, כן? רב שמואל מביא את הראש בנדרים. ואילו נדרים, מה את עביד להון כדבר שיש לו מתירים, או אין לו מתירים? כן? האם נדרים זה דבר שיש לו מתירים או לא? אומר הירושלמי, מסתברא, מי יבדינן כדבר שיש לו מתירים? למה לעשות אותו כדבר שיש לו מתירים? התני תמן, חכם עוקר את הנדר מעיקרו. החכם, כשאתה בא אליו להתרת הנדר, הוא עוקר את הנדר מעיקרו. אז זה לא יכול להיות דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים זה דבר שהוא אסור עד זמן מסוים, ומזמן מסוים הוא נהיה מותר. האם אתה הלכת לחכם, אז התברר שהוא אף פעם לא היה אסור. זה לא שהוא אסור לזמן מסוים, ומי שם ועלה הוא נהיה מותר. הרי הוא עוקר את הנדר מעיקרו. אז איך אתה יכול להגיד שזה דבר שיש לו מתירים? כך אומר הירושלמי. מסביר הראש, מסביר את הרעיון של הירושלמי, כלומר, וכיוון שעוקר מעיקרו, נמצא שלא נאסר מעולם, ולא אוהבי כדבר שיש לו מתירים. בסדר? כך אומר הירושלמי, לא יכול להיות, זה דבר שיש לו מתירים. אמרי, המשך הירושלמי, אז זה קושיה, למה אתה אומר שזה דבר שיש לו מתירים? אמרי, אין עוקרו, אלא מכאן ולהבא. מכאן ולהבא, לא כתוב למפריע. המצד שני, הירושלמי הרי אומר בהתחלה, המחאה הפשוטה, הנדר תמיד נעקר למפריע. זה גמרות, זה ברור. אז מה זה מכאן ולהבא? תחליט, למפריע או מכאן ולהבא? זה אומר, כלומר, מסביר רב שמואל, או רב שמעון. כלומר, עיקר העיקור, כן, העקירה עצמה, מכאן ולהבא, שהרי היה אסור הדתה. ואף על פי שעוקרו מעיקרה, מכל מקום היה אסור עד היום. הלקח חשוב דבר שיש לו מתירים, עד כאן לשונו.
מה שהוא אמר,
שהתרת
החכם היא מתירה.
נכון, בדיוק. אז מה זה אומר בעצם? שלמעשה זה אומר שהנדר היה אסור עד שהגעתי לחכם. למרות שלא התכוונתי לנדור, כי הוא מצא פתח אחרי זה. עד שהגעתי לחכם זה היה אסור. ברגע שהגעתי לחכם זה נעקר מכאן ולאבא, למפרע. מכאן ולאבא, העקירה קורית, אבל כשהיא כבר קורית, זה קורה למפרע. זוכרים את רבי שם טוב גפן? משעה שיש לי את המשקפיים של הזמן, אני יכול להסתכל גם על העבר במשקפיים של זמן. עד שהיו לי המשקפיים האלה, לא היה זמן. אבל משעה שחבשתי את המשקפיים האלה, או הרכבתי את המשקפיים האלה, אני יכול להסתכל אחורה, ועכשיו כשאני רואה גם את האחורה, אני רואה את זה במונחי זמן. אז זה מכאן ולאבא, למפרע. ההסתכלות על רגע זמן מסוים בעבר משתנה. כשהייתי באותו רגע, אז האישה, אז הנדר היה תקף. וכשאני מסתכל על אותו רגע עצמו, אבל במשקפיים מאוחרות יותר, הנדר בטל. בסדר? מבטל את הנדר אחורה. והחידוש הגדול זה מחדד מאוד את מה שאמרתי קודם, שלולי החידוש של התורה, שאפשר היה להתנות תנאי, הייתי חושב שאי אפשר היה להתנות תנאי, בכלל. למה? כי זאת סיבתיות שפועלת אחורה בזמן. אז אי אפשר, מה באה התורה לחדש? שלמרות שזו סיבתיות שפועלת אחורה בזמן, כן, אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, יש סיבתיות אחורה בזמן, זה החידוש של התורה. וזה גם החידוש של התורה בהתרת נדרים, בדיוק כמו בתנאים. התורה מחדשת שלמרות שזה לא יגלה עמידה למפרע, זה עקירה למפרע. אז הייתי חושב שזה לא אפשרי, התורה מחדשת בהתרת נדרים ובתנאי, אם תעשה את זה לפי הכללים, זה כן אפשרי. מה אפשרי? עקירה למפרע, לא יגלה מילטה. אם זה היה יגלה מילטה, אז לא הייתי צריך את התורה, זה ברור מסברה. אם יגלה מילטה, אז לא התכוונתי, אז מלא, אין נדר, אין מעשה ואין כלום. אם תלכו למלחמה, אז תקבלו את הנחלה. אז דיברתי על זה בשיעור הראשון, אפשר היה להבין את זה בשתי צורות, אפשר היה להבין שכשהם יצאו למלחמה זה תנאי אם. כשהם יצאו למלחמה, אחרי שהם יצאו למלחמה הם יקבלו את הנחלה הזאת, ואז זה תנאי אם. אבל בפשטות בסוגיית, בפסוקים עצמם רואים שזה תנאי על מנה, תנאי מעכשיו, כי הוא נתן להם עכשיו את הנחלה. כתוב שם, ויתן להם משה רבינו את ה... אני לא זוכר כבר בדיוק איך זה בנוי, ויתן להם משה את הנחלה שם בעבר הירדן. זאת אומרת שהתנאי ניתן, הנחלה ניתנה מעכשיו.
כל חלוץ למלחמה ונכבש הארץ, ונתתם להם את ארץ...
שזה לכאורה תנאיים.
כן.
אבל תסתכל להמשך.
אם לא יעברו.
תמשיך, תמשיך לקרוא הלאה. הלאה, הלאה, הלאה. הלאה, הלאה.
והיינו בני דן.
הלאה, כן, תמשיך.
ואנחנו נעבור חלוצים.
הלאה, מהר.
ויתן אל משה בני
אופה.
חלוצים של פלשים.
מה זה ויתן?
המלך הסיפורים.
עכשיו הוא נותן.
עכשיו הוא נותן.
אז זה לא כשהם יעברו, עכשיו.
עכשיו.
זהו, אז זה תנהל מנה. למרות שבניסוח נראה, אם תעברו, תקבלו. אבל לא, מיד אחרי זה כתוב שמשה רבנו נותן להם. כן? זאת אומרת שלכאורה זה תנאי על מנה. זה לא תנאי של מעכשיו, זה לא תנאים. נכון? למרות שבניסוח זה נראה כמו תנאים. אבל זה קשה. הערתי על זה בשיעור הראשון. כי לפי הרמב״ם, בתנאי על מנת לא צריך את משפטי התנאים. ואם את כל משפטי התנאים למדנו מתנאי בני גד ובני ראובן, והוא היה תנאי על מנת, אז למה היו צריכים את משפטי התנאים שם? יכול להיות שמה שכתוב שם זה ככה. הרי גם בתנאי אם ראיתם את רב שלמה פישר, בדיוק על זה הוא מדבר. גם בתנאי אם, הרי אני נותן את זה עכשיו, המעשה שאותו אני עושה קורה עכשיו, נכון? אני נותן לגט עכשיו, אני אומר לה, אם לא תשתי יין, הגט יהיה מאז. אבל אני נותן את הגט עכשיו, אז קלטה קניינו. המעשה כבר נעשה עכשיו. אז מנגנון התנאי פותר את בעת קלטה קניינו. עם כל השדים והרוחות שלו. בסדר? אז מה זה אומר בעצם? שמשה רבינו עשה את הפעולה עכשיו, הוא נתן להם את הקרקע עכשיו. אבל זה עדיין תנאים. כי המעשה נעשה עכשיו, אבל החלוט תחול רק אחרי שהם יעברו את הירדן. אתם תשבו שם בינתיים, בינתיים זה רק מושאל לכם, זה לא שלכם. אחרי שתעברו את הירדן, זה יחלט. ואת עכשיו זה כבר נחשב שלכם. ואז זה תנאים. לפי הרמב״ם חייבים להגיד ככה. כי לפי הרמב״ם, אם זה התנאי על מנת, לא צריך את משפטי התנאים בכלל. מחלוקת רמב״ם ותוספות. אז הערתי בשיעור הראשון. בכל אופן, אז פה אנחנו רואים את המנגנון של מכאן ולהבא למפרע. ואז יוצא ככה. לפי הריטב"א ורבינו תם, המנגנון של התנאי זה מנגנון שהגלה עם מילתא למפרע. ואז לא צריך את חידוש התורה בשביל להבין שתנאים עובדים. מה צריך בחידוש התורה? התורה רק מגדירה לנו איך אתה מבטא בצורה הכי חד משמעית ובהירה את כוונותיך. עשר תנאי קודם למעשה, אין קודם ללאו, תנאי כפול, דבר שבידו לקיימו, מתנה מה שכתוב בתורה, דבר שבשליח, כל הדברים האלה. אוקיי? אבל זה, אלה חידושי התורה, לא את עצם זה שאפשר להתנות, זה ברור. זה גלי מיטה למפרע, אם לא התכוונתי, אז זה לא יכול לחול. הרי מחדש, שהמנגנון הוא מה שרב שמואל ורב שמעון מגדירים פה. המנגנון של תנאי זה כמו בנדר, זה, כמו שהראש אומר בנדר. זה מכאן ולהבא למפרע, זה לא יגלה עם מילתא למפרע. ואם ככה, אז בעצם יש פה מנגנון של סיבתיות אחורה בזמן, או של קלטה קניינו בתנאי אין, והתורה עצמה היא זו שמחדשת את האפשרות של התנאי הזה. בלעדי התורה לא הייתי מעלה בדעתי שאפשר להתנות. כי זה קלטה קניינו, סיבתיות אחורה, כל מה שאמרנו. זה מה שאומר לי, בזה הוא חולק על רבנו תם ועל הריטב"א. ואם זה יגלה עם מילתא למפרע, אז ברור, סליחה, מכאן ולהבא למפרע, אז ברור שבעצם האירוע העתידי מחולל סיבתית את התוצאה בעבר, לא מגלה מה היה בעבר, אלא הוא יוצר את מה שהיה בעבר אחורה בזמן. ולכן, אם אתה לא עשית את זה כמו שצריך, מה שהיה בעבר נשאר כמו שהוא היה עד עכשיו, ולא משתנה שום דבר, כי לא יצרת את מנגנון התנאי שיעשה את זה. כך אומר רי. מטרי בעצם מחדש בסאבטקסט שלו, הוא מחדש שמנגנון התנאי הוא לא יגלה עם מילתא למפרע, אלא מכאן הוא לאבא למפרע. זה החידוש של רי. מכאן והלאה כבר הכל מתגלגל פשוט. אוקיי? ובאמת, כמו שאמרתי קודם, הריטב"א והרבנו תם דחוקים. זה נראה חידוש נורא מוזר כזה של רי. אבל האמת שמבחינת הגמרא, זה הצד הפשוט. הריטב"א והרבנו תם הם קשים, שהוא מפליגה בדברים וזה, היינו אפילו בגמרא, קובץ שיעורים מקשה עליהם. בגמרא לא משמע ככה. גם סתם, במציאות לא משמע ככה. אז זה הנקודה. עכשיו, יש פה, אני מביא פה עוד קטע של רב שמעון שקופ, אבל אני כבר אעשה את זה מתוך הקונטרס התנאים שלו. וזה, אני מעלה את הסיכום הזה גם לאתר, אז אפשר יהיה לראות שם. בקונטרס התנאים, זה בסוף חידושיו לגיטין. יש, הסימן האחרון נקרא קונטרס התנאים, של רב שמעון שקופ. כן, בחידושי רב שמעון יהודה הכהן, על גיטין. עכשיו שם, הוא פותח את הקונטרס באוסף של דוגמאות, מוזרות. למשל, יש שיטת רבנן סבוראי, כן? מה קורה אם אדם נתן גט לאשתו, והוא התנה את הגט בזה שהיא לא תשתה יין כל חייה? כן? אם היא תשתה יין מתישהו בחייה, הגט מתבטל למפרע. בסדר? עכשיו, היא שתתה. לכאורה הגט מתבטל. אבל השתתתה את זה אחרי שהבעל מת. אז אומרים רבנן סבוראי, הגט לא בטל. לא בטל. הגט לא בטל. הוא נשאר קיים. למרות שהיא עברה על התנאי, שתתה יין, בחייה. למה? מה? אחרי מותו של הבעל.
התנאי היה
בנתינת הגט, כן, תמיד. תנאי תמיד צריך להיאמר יחד עם המעשה. תנאי לא יכול אף פעם להיאמר אחר כך, אחרי זה המעשה כבר חלוט. לא, תנאי קודם למעשה זה בניסוח. דיברתי על זה בשיעור הראשונה. ברור שהתנאי אי אפשר להגיד אותו אחרי שעשיתי את המעשה. אחרי שעשיתי את המעשה הוא חלוט. אני לא יכול למכור לך שדה, אחרי שבוע להגיד, אתה יודע, אני מוכר לך את השדה רק אם אתה לא תשתה יין. אין, אחרי שמכרת את השדה אבוד, זה כבר שדה שלך. ברור שאתה צריך להגיד את זה בשעת המכירה. בסדר? אז רבנן סבוראי אומרים שהתנאי לא מבטל את הגט, למרות שהיא שתתה יין. שואל רב שמעון שקופ למה? הרי אם באמת ברגע שהיא שתתה יין, התברר למפרע שהוא בכלל לא התכוון לגרש אותה, אז התברר שהיא אף פעם לא הייתה מגורשת. מה זה משנה שהיא שתתה את זה אחרי שהבעל מת? התברר למפרע שהיא אף פעם לא הייתה מגורשת. ואם הבעל מת, אז עכשיו היא אלמנה. כן, נפקא מינה אם היא אלמנה או גרושה. האם היא מותרת לכהן גדול? לכהן אדיוט.
לא,
לכהן גדול. לא, כהן גדול בין אלמנה בין גרושה אסורה. וגם גרושה. נכון. ולכן השאלה היא מותרת לכהן אדיוט. לכהן גדול היא אסורה בין אם היא אלמנה בין אם היא גרושה. לכהן אדיוט היא אסורה רק אם היא גרושה, לא אם היא אלמנה. מה? בדיוק, לשם אני חותר. כן, אז שואל רב שמעון שקופ, מה זאת אומרת? הרי אם היא שתתה יין, אז יתברר למפרע שעל דעת כן הוא לא התכוון לגרש אותה, אז היא לא מגורשת. מה זה משנה שהיא עשתה את זה אחרי מותו של הבעל? התנאי קבע את הזמן כל חייה. לא אכפת מותו של הבעל או לא. כן, אם היא עשתה את זה אחרי שהתנאי קבע, אז ברור שזה לא משנה כלום. אבל לא, היא עברה על התנאי. נו, אז מה זה משנה? אומר רב שמעון שקופ, ברור שאי אפשר לפי רבנן סבוראי, יש שתי תשובות ארוכות של רבי עקיבא איגר על העניין הזה, על הרבנן סבוראי האלה, לאחת החבורס הראשונות שנתתי בישיבה. אז הטענה של רב שמעון שקופ, זה שמכאן מוכח, שלפי רבנן סבוראי, תנאי לא פועל בצורה של עגלה המילתא למפרע. אם זה העגלה המילתא למפרע, מה זה משנה אם הבעל מת? התברר שאף פעם היא לא הייתה מגורשת. פתלים זה... לא, אבל אם אתה אומר שזה מכאן הוא לאבא למפרע, אחרי שהבעל מת, כבר לא יש את איש. אי אפשר לגרש אלמנות. נכון?
אין גט לאחר מיטה, זה לא עובד.
אין גט לאחר מיטה. אבל שים לב, אין גט לאחר מיטה, פירוש הדבר, אתה מניח ששתיית היין היא זו שעושה את פעולת הגירושין. וזה קורה לאחר המיטה. אבל זה בגלל המיטה למפרע זה לא המצב. רק במכאן הוא לאבא למפרע זה המצב. כי מכאן לא הבא למפרע, אני מבין שהפעולה העתידית מחוללת את הגירושין. אבל עכשיו כבר אי אפשר לחולל גירושין, היא כבר לא אשתו, הוא מת. אז רק אם אתה מבין שזה מכאן הוא לא הבא למפרע, רק אז אתה יכול להבין את הרבנן סבוראי. אם זה היה עגלה עם מילתא למפרע, מה זה משנה אם הוא כבר מת? התברר שאף פעם היא לא הייתה מגורשת. כן, דוגמה אחרת, נגיד שהבן אדם עבר על הנדר. בסדר? נגיד, אדם נדר לא לאכול לחם. הוא עבר על הנדר. יום שני הוא נדר, יום שלישי הוא עבר על הנדר. יום רביעי הוא הלך לחכם שהתיר לו את הנדר. עכשיו, החכם מתיר את הנדר למפרע. נכון? אז בעצם יוצא שביום שלישי אתה לא יכול להלקוט אותו. כי אם הוא ילך לחכם ביום רביעי,
לא
אז הנדר בכלל הוא לא עבר על הנדר, אז מה אתה מלכה אותו? אבל לפי, אם זה מכאן הוא לאבא למפרע, ביום שלישי אתה יכול להלקוט אותו. כן. ואם ביום רביעי הוא הלך לחכם, לא קרה שום דבר. אלא מה? אם לא הלקטה אותו ביום שלישי, ואתה יושב לדין ביום חמישי, אז כבר לא תוכל להלקוט אותו. בגלל שאחרי שהחכם התיר, התברר שכבר ביום שלישי, כשהוא אכל, זה כבר לא היה נדר. אבל רק מנקודת המבט של יום חמישי. בסדר? כן, בדיוק. שכתוב ההיסטוריה. ממש שכתוב ההיסטוריה. בסדר? הנה דוגמה נוספת. הרמב״ם מוזר. הרמב״ם אומר בפרק ת' הלכות גירושין, מה קורה אם אדם יתנה את הגט, נתן גט לאישה, אם הוא לא יבוא למקומה עד י' ב' חודש. כדי לא להשאיר אותה עגונה. ואם אני לא מגיע, אז את מגורשת ואת חופשייה, תוך י' ב' חודש. עכשיו הוא מת אחרי 3 חודשים. הוא מת. האם מותר לה להתחתן עכשיו? הרמב״ם אומר לא. היא צריכה לחכות שיעברו י' ב' חודש. הוא לא יכול לבוא. הרי הוא גירש אותה מעכשיו, אם הוא לא יגיע. עכשיו, את כבר יודעת, הוא לא יגיע. אין, הוא מת. אז למה שלא תוכל להתחתן? מה הבעיה? היא מגורשת. איך הרמב״ם אומר שהיא צריכה לחכות עד שיעברו י' בית חודש? אומר רב שמעון שקופ,
אם זה מכאן
לאבא למפריע, צריך שהוא לא יבוא י' בית חודש, וכשהוא לא יבוא י' בית חודש, זה יעקור את הקידושין, או זה יחיל את הגירושין. כל עוד לא קרה הדבר שיחיל את הגירושין, היא לא מגורשת. נכון שאחרי שזה יקרה, היא כבר תהיה מגורשת מההתחלה. אבל צריך שזה יקרה, כיוון שהעבר, הקיום התנאי, הוא מחולל סיבתית את הגירושין. הוא לא מברר שהיו גירושין. אם זה רק מברר שהיו גירושין, אז אני יודע, הוא כבר לא יבוא, ואני יודע שהיו גירושין. אז העגלי מילטה למפרע לא מסביר את הרמב״ם. אתה צריך להגיד שזה מכאן ולהבא למפרע. זה ראיות נהדרות. עכשיו הוא אומר, כן, המגיד משנה שם, יש לו הדברים יפים לרבנו, לשכל הגדול של רבנו, או משהו כזה. הוא מסביר שם את העניין הזה. זה באמת, זה נראה מאוד מוזר, הרמב״ם הזה. שיטת בעל האיתור. מה קורה אם אדם מתנה תנאי מעכשיו, כתנאי על מנת, והוא רוצה לחזור בו מהגירושין לפני שמתקיים התנאי. נגיד, הוא מגרש את האישה על מנת שהיא לא תשתהה עין חודש. אחרי שבוע הוא רוצה להתחרט. בסדר? לא, 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 החלטתי לא לגרש אותך. האם הוא יכול? אז בעל האיתור אומר שהוא יכול. עכשיו, למה? הרי אם היא לא תשתהה עין, אז יתברר שהיא הייתה מגורשת כבר מלפני חודש. איך אתה יכול אחרי גירושין, פתאום אחרי שבוע לחזור בך? נגיד, אתה נותן לאישה גט, אחרי שבוע אני אומר, או, סליחה, אני חוזר בי, לא רוצה את הגט. נתת לה את הגט, גם אמרנו, קלטה קניינו, זאת אומרת, היא כבר לא אשתך. עוד פעם, מה רואים? שקיום התנאי הוא זה שמחולל את הגירושין, וכל עוד התנאי לא יתקיים, למרות שאם הוא יתקיים זה יחול למפרע, אבל כל עוד התנאי לא יתקיים, אז היא לא באמת מגורשת. אתה יכול לחזור בך. לא, אם זה היה עגלי מילטה למפרע, אי אפשר היה לחזור בך. כי אם זה היה עגלי מילטה למפרע, אז ברגע שהיא שתתה יין, התגלה שהיא כבר הייתה מגורשת. ואיך אתה יכול לחזור בך אחרי שהיא מגורשת? נכון? לכן ברור שזה לא עגלי מילטה למפרע, אלא זה מכאן ולהבא למפרע. יש תשובת הרשב"א, תפשין זין. מה קורה אם מישהו מקדש בתנאי של מעכשיו? מקדש. האם הוא יכול לגרש את האישה לפני שהתקיים התנאי? הרי אם מתקיים התנאי, אז היא מקודשת למפרע. מה הבעיה? אז הוא מגרש אותה עכשיו. אם מתקיים התנאי, והתברר שהיא מקודשת, אז עכשיו היא מגורשת כבר. כן. אבל הרי אם מתקיים את התנאי, היא מקודשת למפרע. אז גם עכשיו היא כבר מקודשת.
אנחנו לא יודעים
להתקיים... בסדר, נחכה ונראה. אם מתקיים התנאי, התקיים, ואז היא מקודשת, ועכשיו גירשתי אותה. מהרשב"א לא, אי אפשר. למה לא? כי אם מתקיים התנאי, רק אז היא נהיית מקודשת למפרע. אתה לא יכול לגרש אותה לפני שהיא מקודשת. למרות שאם מתקיים התנאי, אז הקידושין יחולו למפרע. אבל הם יחולו מאז למפרע. ולפני שהיא בכלל נהיית מקודשת, אתה לא יכול לגרש אותה. דבר שלא בא לעולם. בסדר? כן? למרות שזה חל למפרע. עוד פעם, ראיה שזה לא יגלה מילטה למפרע. נראש בתשובה. הוא אומר, מה קורה אם אני גירשתי אישה בתנאי, ואני רוצה לבטל, לא את הגירושין, זה דיברנו למעלה, אני רוצה לבטל את התנאי. להשאיר את הגירושין בלי תנאי. עכשיו, אם התנאי הוא היה רק יגלה מילטה למפרע, לא שייך לבטל את התנאי. כי ברגע שהיא עברה על התנאי, או לא עברה על התנאי, אז היא התברר למפרע, אז זה היה המצב, מה זה לבטל את התנאי, אין פה מה לבטל. אם, התנאי הוא רק מגלה אם אתה רצית או לא רצית. זהו. רצית או לא רצית אז. אז איך אתה יכול לבטל עכשיו את התנאי? השאלה מה אתה רצית אז, לא מה אתה רוצה עכשיו. רק אם אתה אומר שמכאן הוא לאבא למפרע, אתה יכול לבטל את התנאי. למה? כי התנאי הוא לא רק מגלה, התנאי הוא פועל. כל עוד התנאי לא פעל, אני יכול לבטל אותו, הוא תלוי בי. אני יכול לבטל אותו ולא צריך אותו. ואז המעשה יחול בלי ההסתייגות של התנאי. אוקיי? אוקיי. נעצור כאן, כי ההמשכים הפילוסופיים יבואו בשיעור הבא. רק התחלנו את הפילוסופיה.